כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
קוראים את פרשס ויגש. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, סוגיה מעניינת, לא כל כך נוגעת הלוך על המייסה, אבל בכל זאת, כל סוגיה נוגעת הלוך על המייסה, כפי שנראה בהמשך השיעור, אבל בהחלט סוגיה מרתקת. יעקב אבינו, כשהוא פוגש את יוסף, וההתרגשות גדולה, ויעשה יוסף מרכבתו, ויעלה כעס ישראלו ובגוישנו, ויירו אלו, וייפל על צבורו, וייבק על צבורו ועוד. ויום ישראל אל יוסף, עמוסו הפועם, אחרי ראוי סייס פונחו, כי עוד הוא חי. ורשי מביא מן המדרש פירוש מרתק. סבור הויסי, אומר יעקב אבינו ליוסף, למוס שתי מיטות, למות פעמיים, ביולם הזה וביולם הבא. שנסתלקו ממני שכינו מצד אחד, ואיסי אוי מה שיתבעני הקודש ברוך הוא מססחו, שהקודש ברוך יתבע ממני העובדה שנהרגת, עכשיו שאוי תחוכי, לא יאומוס אלא פעם אחת. משמע מדברי רשי, שאם יוסף אכן היה מת, יעקב אבינו היה נתבע, והיה נושא באחריות, אף על פי שיעקב אבינו לא התכוון לרע, סך הכל הוא שלח את יוסף הצדיק למצוא את אחיו, ומכאן סוגיה גדולה ועצומה. מה דין אדם ששולח את חברו לשליחות מסוימת והשליח נהרג? האם המשלח נושא באחריות? מצינו תשובות רבות בסוגיה זו, כי הסיפורים האלה חזרו על עצמם תמיד בנסיבות אחרות, במצבים שונים. אבל גדול הפויסקם לדורסיהם עסקו רבות בשאלות מהן אלה, והיום עיקר השיעור זה מקורץ מדברי הפויסקים, פחות סוגיות בשס. תשובה ראשונה שאנחנו מוצאים בסוגיה הזו זה תשובה סמהרי ועל סמן קוף חוף היי, תשובה שנכתבה לרבי יקותיאל, ששלח את רב עזרא בשליחות מסוימת, ועזרא נהרג. ורבי יקותיאל שואל אם הוא צריך לקבל על עצמו תיקוני תשובה. אנחנו לא יודעים כלום בדיוק מה קרה ואיך עזרא נהרג. אין שם פירוט, אבל זה תוכן השאלה. וכותב מהרי וייל שאכן השולח נושא באחריות, ויקותיאל צריך תיקוני תשובה, והוא ממליץ שיקבל עצמו לצום להתענות 40 צומות. מם צוימס זה סגולה מסוימת שאנחנו מוצאים פעמיים שכנו הורשין למדל הדורחיים קוף פי הירדיה, לגבי מי שחילל את השבת בשויגג ומי שבעל אישונידו בשויגג. וצ'וס מרי וייל נותן את אותו תיקון ליקותיאל ששלח את עזרא והוא נהרג, והוא מתבסס על שני חזלים. סנהדרין קוף היום עד א', כתוב שהקודש ברוך הוא אומר לדוד מלך ישראל, עד מתי יהיה חצה תלוי עליך? על יודכו נהרג נויב עיר הכהנים, על ידך נטרד דויג, על ידך נהרגו שאול ושלושת בניו. והקודש ברוך אומר לדוד המלך שיבחר, או שיחלה זרעו, או שהוא ימסר ביד אויביו. ודוד המלך מקבל על עצמו להימסר ביד אויביו, רק לחוס על זרעו, שלא יחלה זרעו. מוכיח מהרי וייל שאף על פי שדוד לא התכוון לרע, בכל זאת הוא נתבע על ידי הקודש ברוך הוא ואמור לתת את הדין. ראייה נוספת בשבס קוף ממתס עומד עליו, כל שחברו נענש על ידו אין מכניסים אותו למחיצתו של הקודש ברוך הוא. שבס קוף ממתס עומד בייז, וכך גם כאשר פלוני נענש על ידו. אלה מקורות של מרי וייל. וכדברי מעריבל כותב גם באר שבע שם במסכת סנהדרין דף קוף ה'. מי שחולק על מעריבל זה צמח צדק, לא צמח צדק מלובביץ' אלא צמח צדק הקדמון, גם שמו היה רב מנחם הנדל, רב מנחם הנדל קרוכמיל היה השם, ספר שמצוטט על ידי כל גדול הפויסקים, צמח צדק סימבוב. גם הוא דן בשאלה הזו, והוא דוחה את דבריו של מעריבל. הוא גם מחלק בין שליח בשכר ושליח בחינם. ואת התשובה הזו אני ציטטתי הרבה פעמים בהקשר אחר, לא בהקשר שבו אנחנו דנים היום. אומר צמח צדק, אדם רשאי למסור את נפשו כדי לפרנס את ביתו, והוא מוכיח את היסוד הזה בבוא מציע צדק בי זומד א', כן זה חוזר על עצמו בבוא מציע קופיות בי זומד א', אבל צדק בי זומד א', דרשו חזר את הפסוק, כי סבוי בקרם ריחו, ואוכלתו הנובם כנפשכו. במה מדובר? דרשו מחזר כנפשכו, בדובש האודם מויסה נפשוי אולוב, דהיינו פרנסה. אדם עולה באילן, עולה בכבש, פורס לים הגדול כדי לפרנס את ביתו, הרי שאדם מוסר את נפשו על פרנסתו, ומכאן שמדובר בפועל, ומהפסוק הזה למדנו שפועל שעובד בשדה מותר לו לאכול פרי בשעת מלאכתו. אומר צמח צדק, מכאן למדנו שהוא מותר לאדם למסור את נפשו ולסכן את נפשו בשביל פרנסה, ולכן אם השליח הוא שליח בשכר, אז הוא נושא באחריות. החלטה שלו, הוא החליט להסתכן כדי לפרנס את ביתו, ומותר, ולכן שום אחריות לא רובצת על המשלח. אבל אם זה שליח בחינם, המשלח צריך תיקוני תשובה. אבל ביסוידו של דובו, הוא דוחה את הראיות מדוד המלך, והוא גם דוחה את הראיה משבס קוף ממתת, שם מדובר במי שחברו נכשל בעבירה על ידו, מה שאין כן כשחברו נהרג על ידו, אחריות לא רובצת על המשלח. צורך עיון בחילוק הזה, כל שחברו נענש על ידו. חזל לא אומרים כל שחברו חוטא על ידו, אם חברו חוטא על ידו, זה שאלות אחרות לפני עברו יסיתן מכשול, מסייר די עבר עביר, כל שחברו נענש על ידו. בכל אופן, זה ויכוח בין הצמח צדק ובין מעריבל ובאר שבע מצד אחד, שהם כן מטילים אחריות על השולח, וצמח צדק מפקפק בזה. לך אוירה, איבד ידיטה על ילגה בגמור בסנהדן דף צדקי, שם לא מדובר כלל בשולח ושליח. דוד המלך היה סיפור אחר לגמרי. דוד המלך בא לאחי מלך ואומר לו בשקר שהוא שליח של שאול המלך, והוא מבקש אחי מלך ייתן לו את החרב, ואחי מלך נותן לו את החרב. דויג הוא הדוימי, יודע שדוד לא נשלח על ידי שאול, והוא מדבר לא שנהור על דוד לשאול, ומספר לשאול מה שקרה, ושאול כנקמה הורג את אחי מלך ונויה ויקויאנים, ואז שאול נענש על ידי הקדוש ברוך הוא, ושלושת בניו נהרגים, וכל זה באחריותו של דוד, והקדוש ברוך הוא תובע את דמם מדוד המלך. מסתבר לי, כתלמיד קטן אדם לפני רבי יוסף בקרקע, הכל תלוי במידת הפשיעה והרשלנות של מי שגרם למות חברו. דוד המלך נושא באחריות, כי דוד המלך לפי פשוטם של דברים, ודאי שיש סודות עצומים במעשה אובויס, אבל לפי פשוטון של דברים, בדרך שחזל מדברים ולומדים את הסוגיה הזו, דוד המלך פשע, הוא שיקר לאחי מלך, לומר שהוא שליח של שאול, ולכן דוד נושא באחריות לתוצאות מעשיו. אבל כשרבי יקוסיאל שולח את רבי עזרא, ואנחנו לא יודעים מה קרה בדרך ואיזה נהרג, וזה לא קשור בכלל, אין שום פשיעה מצד השולח, הוא שלח שליח לצאת לדרכו, וזה היה בלתי צפוי מראש לחוירה, אין עליו שום אחריות. טענה שנייה, הלא ידענו, וזה גם הוא מפורש סביבו, מסקוף חוף אלף עומד בייס, הקודש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, אם הקודש ברוך הוא מקפיד עם דוד המלך,
לא בכלך אפשר ללמוד מזה הלכה לדורות, לכל אדם ואדם, לכל שליח ולכל שליח. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מקפיד עם דוד המלך כשם שהוא מקפיד עם גדולי חסידיו כחוט השערה, ולכן אפשר לפקפק בראיות. אבל אני רוצה להביא עוד דוגמאות של גדולי הדורות לדורותיהם, כל אחד בסיפור שקרה והוא נשאל עליו. ולמרות שבסיפור הראשון, תשוב וסמרי ואיל, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היו הנסיבות, וכל המקורות הבאים שאני מצטט, וזה כמה וכמה מקורות, יש בדברי תשובס גדול הדורס בדיוק סיפור מפורט. תשובס מהרשל, תשובס מהרשל, אנחנו לומדים על מוישי יצחוק ונער. הנער היה בספינה עם הרב מוישי יצחוק, והיו שם גם הגויים, והנער השתולל על הספינה וסיכן את כולם. והגויים אמרו למשה יצחק, אם אתה לא מרגיש את הנער הזה היהודי, אנחנו נעשה בו שפטים. ומשה יצחק סך הכל רוצה לחוס על הנער, כי אם הגויים יפגעו בו הוא יענש הרבה יותר חמור ואולי אפילו יהרג. אז משה יצחק רוצה להניש את הנער, והוא רודף אחריו, והנער בורח, הוא רץ יותר מהר ממשה יצחק. ומשה יצחק מבקש מהגויים, תתפסו אותו ותביאו אותו אליי, אני אטפל בו. והם רצים אחריו והוא בורח, והוא נופל לתוך בור מים ומת. ומשה יצחק שואל את רבנו המרשל האם הוא נושא באחריות למותו של הנער. והמרשל אומר, מכיוון שהילד השתולל, יהודה אבס הנפשי, וסך הכל משה יצחק כוונתו לטובה, להציל אותו מיד הגויים, והוא נהג כפי שאמור היה לנהוג, ולכן הוא לא נושא בשום אחריות, והמשל פותר אותו מכל וכל. בן דורו ובן גילו של המשל, מהרם מלובלין, שני גדוי ליוילם, סמן מם דלת, כותב תשובה לרבינש. מה היה הסיפור שם? דיין שפט נער שעמד לדין בפניו, ואחד מבני הקהילה רצה לבוא לדיין להמליץ טוב על הנער, לבקש רחמים עליו. הרב הדיין רואה את פלוני מתקרב לביתו, משום מה נתקף בחרדה, והוא חשב שפלוני בא להציק לו, לייסר אותו, והוא נתקף בפחד. נעל הדלת ביתו, הוא חשב שפלוני ינסה לפרוץ את הדלת, ולכן הוא דחף ארון כבד לכיוון הדלת כדי למנוע את פריצתו. וכנראה שהוא היה זקן, וכאשר הוא דחף את הארון כנראה שנפל ונחבל, ואחרי ימים ספורים נפטר לבית עולמו. ופלוני שבא לדבר אליו מבקש תיקוני תשובה, אני גרמתי למותו של אותו רב, של אותו דיין, אף על פי שלא עלה בדעתו להזיק לרב, אלא לדבר על ליבו, לבקש, להתחנן, לבקש רחמים, האם הוא נושא באחריות. ותשובס מנה מלובלין, בדומה למרשל, אומר, פלוני נהג בדרך לגמרי מקובלת, לא חרג מדרכו של עולם, הוא לא בא עם חרב ועם חנית ועם כלי משחית, הוא בא להשתדל, והוא לא נושא בשום אחריות שהרב משום מה נתקף בחרדה, ולכן הוא לא אחראי על מותו של הרב, כשהוא נחבל, כשהוא דחף ארון לכיוון הדלת כדי למנוע את פריצת הדלת. הצד השווה שבין דברי מרשל ודברי מהרם מלובלין, כאשר אדם לא פשע ולא עשה מעשה חריג, מעשה שלא יעשה, אף על פי שהוא גרם למותו של אדם אחר בעקיפין, הוא לא נושא באחריות. כשאני חוזר לסיפור של דוד המלך, ואמרתי מקודם, יכול להיות שבסיפור של דוד המלך, דוד המלך נושא באחריות, משום שלכאורה הוא היה צריך לקחת בחשבון, כשהוא משקר לאחימלך, הדברים עלולים לחזור לשאול, ושאול היה מלך, וכל הכוח בידו, ושאול יכול לכעוס עליו, אז אנחנו מבינים למה דוד נושא באחריות להרג של נוב עיר הכהנים, אבל למה דוד נושא באחריות גם לדויג, ולשאול זה כבר לא בשליטתו. האם ניתן להוכיח מכאן שבכל זאת מי שגרם למות חברו אפילו ללא שום אשמה נושא באחריות? לא בהכרח. דוד המלך נושא באחריות לתחילת התהליך, אחריתו מישורנו. הוא נושא באחריות לאובדן נוב עיר הכהנים ששאול המלך הרג. אף על פי שהוא לא צריך היה להעלות על דעתו את העונש של שאול שיהרג עם שלושת בניו, אבל זה כבר תהליך, ואם אתה אחראי לתחילת התהליך אתה נושא באחריות לכולו, גם להמשכו. אבל יכול להיות עוד פעם, כפי שאמרתי מקודם, הקודש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו. בכל אופן, מחלוקת בין באר שבע מריבן מצד אחד, שהם עושים, הם אומרים שהמשלח נושא באחריות וצריך טוב וצמח צדק שמקל בדינו. מרשל ומרם לובלין שכותבים, כל אחד בסיפור שלו, שאם זה שגרם למות חברו נהג לגמרי בדרך סבירה, בדרך מקובלת, וכוונתו הייתה לטובה ולא לרע, לא רובץ עליו שום אשמה. מאידך גיסא, עכשיו אני מביא דוגמה שבהחלט מדובר ברשלנות פושעת, תשומס יד אל יוסף מחוף חס. יש כמה וכמה ספרי שוטים חשובים בשם יד אליהו. אני מדבר על הראשון שהוא בא לפני 300 שנה, אחד מגדולי ספרד, תשומס יד אל יוסף מחוף חס. הוא מדבר על אדם שיצא לדרך כדי לעסוק במסחר ביחד עם נער שהיה משמש אותו ועוזר לו, ובאמצע דרך התחיל לרדת שלג כבד. הם חיפשו אכסניה באמצע הדרך כדי ללון עד יעבור זעם, עד שסערת השלגים תעבור, ומצאו אכסניה, אבל האיש התעקש לשלוח את הנער בלילה בחושך לעיירה פלונית לצורך המסחר שלו, והנער התחנן על נפשו שהוא מפחד לצאת, קר, שלג, חושך, אולי הוא לא ימצא את המקום, והבעל הבית שלו התעקש שהוא חייב לצאת לדרכו. הוא יצא לדרכו והוא לא חוזר, והתחילו לדאוג, שלחו משלחת לחפש אותו ומצאו אותו מת, הוא קפא מקור באמצע הדרך. ונשאל יד אליהו האם זה ששלח אותו נושא באחריות, והוא כותב ודאי שכן, וכך מסתבר לפי דרכנו. הוא בעצמו לא יצא בדרך, ואת הנער כן שלח. בחושך, בקור, בשלג, ודאי שהיה צריך לקחת בחשבון את הסכנה, ולא עשה כן, ולכן פוסק יד אליהו שהוא צריך תיקוני תשובה ואחריות כבדה רובצת עליו. תשובה סנועית ביהודה, אור החיים סמן למד דלת, מעניין לעניין. ובסיפור שנועית ביהודה, זה באמצע הדרך, אין כאן רשלנות פושעת כמו בסיפור של יד אליהו, אבל אין כאן לגמרי תום לב כמו בסיפורים של המרשל ומרם מלובלין. שני הסיפורים של מרשל ומרם מלובלין, מושי יצחק שרצה לתפוס את הנער כדי להניש אותו ולהציל אותו מיד הגויים, שבלב אחרי היו תופסים אותו והיו פוגעים בו פגיעה חמורה הרבה יותר, והסיפור של מרם מלובלין שפלוני נהג לגמרי בדרך מקובלת, הוא בא לדבר עם הדיין סך הכל. אז הסיפור של הנועד ביהודה, היה זקן אחד שהיה מוכר סחורה והיה הולך מעיר לעיר, מכבר לכבר, למכור סחורה, והיה קונה סחורה אצל הספק, והוא הזדקן, והוא בא לספק לבקש סחורה. אשתו של הזקן התחננה לספק, אל תיתן לו סחורה, הוא לא בריא, הוא זקן, זה מסוכן, הוא צריך להפסיק עם זה. והספק לא שעה לבקשות האישה, כן נתן לו סחורה. כנראה ש... השויך ידיע ורדעי נחכומים, האדם כשמציעים לו כסף קשה לו לשפוט כראוי, הוא נתן לו סחורה, הזקן יצא לדרך ונהרג בדרך. נשאר לנו ידיע ביהודה אם אחריות רובצת עליו. תשובה שלנו ידיע ביהודה לא, אין אחריות רובצת עליו, כי הספק הוא לא זה שיזם, הוא לא זה ששלח את פלוני, פלוני בא לקנות סחורה. זה לא אחריות של הספק להחליט אם זה כן מסוכן, אם זה לא מסוכן, כן? זה בין בעלי אשתו, והוא זכאי היה לומר לאשה, תשכני את הבעל שלך, אני מכיר את הבעל שלך, הוא תמיד לוקח את זה לסחורה, אני מוכר סחורה סך הכל. מה הוא יעשה עם הסחורה? זה כבר לא עניין שלי. ואני יודע ביהוד, פותר את המשלח מהאחריות. ואני אומר, הסיפור הזה הוא קצת באמצע הסיפורים שסיפרנו מקודם. מצד אחד, אם האישה מתחננת ואומרת שהבעל שלה בסכנה, אולי הספק כן היה צריך להימנע למכור סחורה. זה נכון, זה הפרנסה שלך, זה הסחורה שלך, זה החלטה של פלוני, לא החלטה שלך, אבל כאשר מדובר בחשש של פיקוח נפש, אדם צריך לחשוש יותר. פיקוח נפש דורך את כל התואר כולו. ואף על פי כן היו לפטר אותו. אבל גם הנוי דיבודה לא נחרץ לגמרי לביטור. והוא כותב, מכיוון שרב העיר פסק שהוא כן צריך תיקוני תשובה, ראוי שיתענה שיצום 3 פעמים בהאב, פחות מ-40 יום, אבל 3 פעמים, שני, חמישי ושני, כך כותב על הנביא יהודה. הוא מדבר על הנביא יהודה מבואר, שאיבד ידי טליה היה פותר אותו לגמרי, אבל מהיו יסתויב, ובפרט שהוא שאל הרב, וכך רב פסק לו, ראוי שכך ינהג. תשובס אבני נזר יורד דייסר בקופה הנחס. אני צריך עוד פעם לבדוק את אבני נזר משום שראיתי את זה לפני הרבה זמן, ואני מקווה שזיכרוני איננו מתעתה בי. תשובס אבני נזר יורד דייקופה הנחס סבור שזה תלוי בדין שליחוס, שליחוס של עוד המקומו יסד, ולכן אחריות רובצת על המשלח. ולכן אבני נזר מחלק חיתוק מאוד מחודש, והוא אומר, אם השליח מת או נהרג בדרך לביצוע השליחות, אחריות רובצת על המשלח. אם הוא ביצע את השליחות ובדרך חזרה לביתו הוא נהרג, שום אחריות לא רובצת על המשלח, כי הוא כבר לא שליחו. אם היינו מקבלים את דברי אבני נזר, ראיתי מפלפל בגמור ובגיטין, לא יכול לעזור שליח עושה אצל הבעל, ויש תשובה מרתקת במלחסו של מסך גיטין בסוגיה של לא יכול לעזור שליח עושה אצל הבעל, שליח עדיין, יש לו שם שליח עד שהוא חוזר אל המשלח ואומר, אוסיסי שליחו סכום. אבל מכיוון שגוף דברי אבני נזר לא מתיישבים על ליבי, הם נהנים חידוש גדול, מה זה קשור לשליחוס? מה זה קשור לשליחוס של אדם כמו ישראל? הלא מי שהרג את השליח לא היה שליחו, דווקא הנהרג היה שליחו, אז מה משמעות יש שליחוס לגבי מי שנהרג באמצע שהיה שליחו של פלוני? מה זה קשור לשליחו של אדם כמו ישראל? אז רק רגע, שליח שלי נהרג, האם המשפחה שלי צריכה לשבת אבלות שבעה ושלושים שליחו של אדם כמו ישראל? הוא שליח לגבי ביצוע השליחות, אבל מה זה קשור לו לאדם ולמה שקורה לו? הלא לגבי משלח האבון שלו זה אותו דבר, הוא שלח את פלוני ופלוני נהרג על ידי מישהו אחר, משהו אחר, לא מבין בדיוק מה זה קשור לדין של שליחוס, ולכן לא נראה לי נפקא מינה אם הוא נהרג בדרך לשם או בדרך הזו. בל נשכח, המקור העיקרי שהפויסקים מתבססים עליו זה סנהדרין קופי, הסיפור של דוד המלך, נוי וירקויין עם שאול ושלושת בניו, שם לא מדובר בכלל בשליחוס. שם לא מדובר בשליחוס, שם מדובר במי שגרם בדרך עקיפה, ללא כוונה רעה, למות חברו, וכולם מתבססים על אותה הגמרא, ולכן לא נראה כלל שזה תלוי בגדר של שליחוי של אדם כמו ישראל. מקור אחרון במערכת המקורות שלנו, ואני לא זוכר, לא התחלתי לספור בתחילת השיעור, אם זה מקור שמיני או תשיעי או עשירי, תשובס חסם סויפו, ביורדיה וחסם סויפר דן בסיפור שהייתה משרתת בתוך בית ומישהו מבני הבית הבהילה אותה, היא התעלפה, היא התעלפה ונפלו על הארץ. בימי קדם משום מה חשבו ששנאפס, וויסקי, יש זה תרופה לכל המחלות שבעולם, וכאשר אדם התעלף שפכו לו לתוך פיו יין סורוף, משקה חריף, וכך הוא התאושש. אני חושב שהיום מבחינה רפואית זה הדבר הכי גרוע, לשפוך לתוך גרונו של אדם מעולף, הוא יכול להיחנק, אבל בכל אופן, בטעות, בבהילות, במקום הבקבוק של יש, היא לקחה בקבוק של דלק, של אקונומיקה, והיא שפכה לתוך פיה של המשרתת, והיא מתה. האם הוא צריך כפרה? האם אותה בעלת בית צריכה כפרה משום שגרמה לאיבוד הנפש? והסום סויף מביא את שוב עצמה הריבייל, הוא מפרפל בדבריו, ואני לא מבין בכלל מה זה קשור. בסיפור של הסום סויף מדובר בהוירג נפש בשגובו, מדובר בהריגה, מדובר ברציחה. ולכן אני חושב שמקור השאלה צריכה להיות דיני גולוס, חייב גולוס או לא, אם זה שויגיג, אם זה אוינס, אבל זה לא קשור לכל המקורות שהבאנו, כי הצד השווה שבכל המקורות שהבאנו, שמדובר במי שגרם באופן עקיף למות חברו, הוא לא הרג, זה גרומה של גרומה של גרומה, זה פחות מגרומה, האם הוא צריך כפרה, ולכן אני לא מבין מה הקשר ומה הקשר לסיפור של החסם סויפו. בנידון דידי ודאי שצריך כפורה, כי הוא באופן ישיר הרג וגרם לאיבוד נפשות. הערה קטנה, אני חושב שגם בעניין ששום אחריות לא רובצת על המשלח, אי בדידיטליה בכלל, באופן כללי הייתי אומר שהוא צריך כפרה מסוימת. על פי דבר הגמור בבובה בסה קוף יו תסו מדבייז מגלגלן סחוס על ידי זכאי ומגלגלן חויבו על ידי חייו. ואם קרה לאדם שהוא גרם לאסון כבד של איבוד נפש, גם אם הוא לא נושא באחריות ישירה, אבל זה סימן רע מן השמיים, מגלגלן חויבו על ידי חייו, ולכן הוא צריך תיקוני תשובה, הוא צריך לחזור בתשובה. בהזדמנות אחרת, בכתבים שלי, בתשובות שלי, פלפלתי במה שלמדתי מחלוקת בין אבן הנזר לדבר חיים בנוגע ספר תורה שנפל לארץ. סימן ממדנת בשולחן אוכל חיים, המנהיג הוא שכל הקהילה מתענים. האם זה משום האבון שהלכילו את ספר תורה שרובץ עליהם, או שזה סימן מן השמיים שיש קפידה על הקהילה, ככה מן הדבר חיים. וכאין זה הייתי אומר מגלגלן חויבו על ידי חייו ומפלוני נהרג בשליחותי, זה מסר מן השמיים שאני צריך לעזור בתשובה, שאני נושא באחריות ולא כדברי מהרשל ומרם מלובלין. באופן מעשי שאלה זו לא מצויה, אבל נשאלתי לי יותר מפעם אחת על ידי מפקד בצבא, שזה תפקיד של מפקד, והוא שולח חיילים לביצוע משימות, ולפעמים חלק מהחיילים לא חוזרים בחיים, טבעה של מלחמה. והרבה פעמים באו אליי מפקדים יראי שמיים, שומרי מצוות, בנפש אגומה. אני שלחתי פלוגה מהחיילים שלי, והיה מערב שלא יכולתי לדעת, ערבו להם וחלקם נהרגו, מה מידת אחריות שרובצת עליי. ואני פוסק לאורם של דברי המרשל ומרם ולובלין, שום אחריות לא רובצת על המפקד מעיקר הדין, משום שהוא עשה בדיוק מה שאמור היה לעשות, מה שמחויב עליה לעשות. וזה יותר קל מאשר בסיפורים של מרם ולובלין ומרשל, שלא עסקו במצווה, לא עשו מה שהם חייבים היו לעשות, אלא מקרים בסיפור האנושי. אבל כאן מפקד זה מלחמס מצווה צורס וסבול מיד הצער הקם עליו, כדברי הרמב״ם. הוא עשה לא רק מה שמותר היה לעשות, מה שמקובל לעשות, אלא מה שמחויב היה לעשות, וודאי הפעיל שיקול דעת, שיקול דעת כמה שאדם יכול. אבל במלחמה, כמו במלחמה, לא תמיד אתה יודע מה קורה בצד השני, בצד של האויב. ויתרה מזו, אני חושב שאם נאמר למפקדים שאחריות רובצת עליהם, הם לא יקבלו את ההחלטות הנכונות ולא יפעילו שיקול דעת נכון, מרוב פחד מהאחריות שרובצת עליהם. ולכן אני רגיל במקרים כאלה, בשאלות כאלה, לא עודד את האנשים ונאמר, עשיתם שליחה שכם, זה טבעה ודרכה של מלחמה, כך נגזר מן השמיים. כבר כותב המחסכנך, כי ידוע אני חושב שאם סמך דלת, אבל אני לא בטוח, כותב המלחס חילוך שבמלחמה אין דינים של פיקוח נפש, כי זה דרכה של מלחמה. או בכל אופן ודאי שכאשר מפקד מפעיל שיקול דעת, כמה שאדם יכול, יותר מזה שום אחריות לא רובצת עליו. שהקודש ברוך יגן ויושיע. לסיום השיעור, קוף עין וב, מהמחת, כתוב בשכנוח, שותפים שאחד יצא לדרכו, למכור הסחורה, מהעסק השיתופי, המשותף, והוא נשבע. והשותף השני לקח כסף מהביזנס, מהעסק, כדי לבדות אותו. ואחר כך השותף שפדע אותו נפטר לבית עולמו, היורשים יכולים לדרוש ש-50% יחזור לקופה המשותפת, או הכל יחזור לקופה המשותפת, כי שותף לא צריך להוציא מכספו כדי לבדות את השותף שנשבע, אף על פי שהוא היה שליח של החברה. הרי מכאן שאין אחריות רובצת על המשלח, אבל כאן מדובר באחריות ממונית. כל המקורות שאני הבאתי זה רק דין כפורה מן השמיים, אבל מבחינה ממונית כתוב כאן שותף לא נושא באחריות. כותב הרמו, אבל אם הוא שליח ולא שותף, אם הוא שליח ולא שותף, שותף השני או העסק חייב לבדות אותו. למה? כי יש לו דין שויל, ושויל חייב באוינסין. קידוש עצום. שולח את חברו, מכיוון שכל הנוע שלו, אם השליח מקבל שכר, אז השליח לא צריך לבדות אותו. שליח בלי שכר, שליח דינוי כשויל. שויל חייב באוינסין. מקור הלכה הזו בראש. פרק ת' מסכת בו מציין, סימן ד' מורדכי בו מציע שינון ת' יש תשובה על זה, תשובס מעריק מחלוקס לשוינם, ורמו כותב יש חוילקים. קופי סיבוב כתוב במחבר, שוב מעין זה המשלח פוטור, לא המחבר, הרמו, ועין לאלסם הקופי וב, ונחלקו השח ועצמה. מה הכוונת הרמו? כותב השח, אני חושב סיפקות נלף שיניין חס דעת השח, שהרמו מתכוון לומר גם, גם פסק זה בסימן קוף בחס תלוי במחלוק שהרמו אבי קוף עין ווב אבא תליה. אסמה רוצה לומר, אולי אני מחליף את אסמה והשח, אסמה בסימן טוב חוף א', שח בסימן שיניין חס, נחלוכו שח ואסמה, הם שני הדינים האלה תלויים זה בזה או לא. נשיא וסמיש פה צפקות מסמך אומר שאין להוציא ממון שמירה בבעלים, אבל יש פה חידוש עצום בעצם ההנחה שהמשלח דינוי כשויל, וכי יש דין אישה אלה באדם, אדם הוא לא חפץ, גברה הוא לא חפצה, חפצה הוא לא גברה. בנידן שלנו הגברה הוא החפצה. אני מדבר בדרך בדיחותה על המושגים גברה וחפצה. אי בדדיתא לי, אני כתבתי בכתבים שלי ליונור הדס, שמי שולח את חברו דינוי כשויל, אין דיני שויל באדם בן חורין. אבל לפי דברי התוסס בכסוב סנון ווב עומד בייס וקצויס החוישן בחוש המשפצים הקוף מהם, דיני שויל נגזרים מדרכם של בני אדם. אני חושב שכמון עשר השוינים, כשם שבדיני שויל כאשר כל הנוע שלו הוא נושא באחריות גם על אוינסים, כך גם בשולח את חברו. בסופו של דבר כל הנוע של השולח, והשליח עושה טובה למשלח ולא מקבל שכר, ולכן בדין הוא שהמשלח יישא באחריות ממונית, והוא זה שיבדה מהממון שלו את השליח מן השבי. כך נראה לי לפרש הלכה הזו. אז היום עסקנו בסוגיה מעניינת, ואני רוצה לומר כמה מילים על הסיפור העוצום והנוירו של יוסף ואחיו. יש שתי דרכים ללמוד מעשר אבויס. דרך אחד הוא דרך המוסר. אנחנו לומדים את הסוגות לפי פשוטם, מתבוננים במעשר אבויס ומנסים ללמוד מהם דרך חיים ותוכחס מוסר. הדרך השנייה מבוסס על הרמב"ן בראש חומש שמויס, מעשה אובס יציר הרבונים. שום דבר שעשו אובס, שום מקרה שקרה להם, לא היה מקוי מוי ושעתו בלבד, הכל לעתידות של כלל ישראל. האובס, לא רק מעשה אובס עם הרבונים, מעשה אובס יצירה לבונים כלשון הרמב"ן. כל מה שהם עשו, הכל היה מכוון לדוילס אוילם. ויש לי הרהורים גם בסיפור של יוסף ואחיו. כאשר אנחנו לומדים את הסיפור של יוסף ואחיו, בפרט פרשת השבוע והפרשת של השבוע שעבר, קשה להבין את מעשיו של יוסף. נראה לכאורה שהוא מתעלל באחיו ורוצה להכאיב להם ולהשפיל אותם שוב ושוב. אחים שלו באים לשבור אוכל, הוא מעליל עליהם שהם מרגלים, והוא אוסר את שמעון, שולח אותם להביא את בניומן, והם מתחננים בפניו. בניומן לא יכול לבוא לעזוב את אביו, אביו עלול למות, והוא מתעקש. אחרי שכבר קירב אותם, מחביאים, מטמינים את הגביע באמתחתו של בניומן, אחרי שבניומן כבר הגיע, ונראה כאילו שוב ושוב מתעלל באחים שלו. איך אנחנו מבינים את ההתנהגות הזו? אז לפי דעתו של הרמב"ן, ליבי יוימלי, יוסף הצדיק יודע כמה חמור האבון של מחילס יוסף, וזה לא קשור אליו כלל. לא כבודו ולא את צערו ולא את אלבונו הוא בא לדבוע, אלא הוא רוצה להציל את כלל ישראל לדורותיו מעונש ומאסון. יוסף יודע מה שכתוב בזוהר ובספר המקבולים, שעשור הרוג מלכס הם כפרה על חטא מחילס יוסף, ואילולי שהוא יביא את האחים לידי תיקון, תיקון מסוים של החטא, המצב עלול להיות הרבה יותר חמור, והכלל ישראל לדורותיו חס וחלילה ישלם מחיר הרבה יותר יקר. ולכן יוסף הצדיק חייב להביא את אחיו לידי תיקון, לידי תשובה, לידי כפרה. עיקר החטא היה שאחים עקרו מליבם את האחווה, את הרחמנות, את החמלה הטבעית שלוש שסימונים יש בו ומזו, למדנו ביבוא מזפיינטס, רחמונים בשונם גויים לחסודים. הם לוקחים את יוסף, זורקים אותו לבור מוכלון לחוש מקלב ומוכרים אותו, ואחר כך מספרים לינקב שהוא נהרג. יוסף יודע שהוא צריך להביא את התיקון. התיקון מתחיל כאשר אחים נמצאים בבית האסורים, והם לא יודעים שהמלץ בין אותם, ויוסף שומע מה שהם מדברים. ויהודה אומר לאחיו, אבל השמם אנחנו ראינו בצור הסנש ובזכננו ילינו ולא שמענו. זה שורש החטא, לא עצם המכירה. איך לא שמענו? אח שלנו בכה, התחנן, והתחזרנו אליו, הקשינו עורף, הקשינו לב, לב אבן היה בקרבנו. ראינו בצורס נפשו ובסחננו ילינו ולא שמענו. זה השלב הראשון של החזרת האחווה, אבל זה עדיין לא מספיק. ורק כשיהודה אומר כי עבדכו עורב וסנער, ישבנו עבדכו תחס הנער, אני מוכן לקבל על עצמי את העונש שמגיע לו, בניומן גנב את הגביע, אבל אני ערב לו, ואני מוכן לשלם את המחיר, כבד ככל שיהיה. אז יוסף יודע, הגעתי אל המטרה, הבאתי תיקון. ואז, ולא יוכל להסאפק, והוא פורץ בבכי ואומר, אני יוסף. יוסף נאלץ, נגד טבעו, לכבוש את רחמיו, לא רק למען אחיו, למען כל הדורות העתידיים של כלל ישראל. ויש עוד סוגיה בפרשת השבוע שאני מבין בדרך הזה. כבר שואל אור החיים הקודש, יוסף הוא משנה למלך מצרים, הכל בידו, איך זה שהוא לא שולח שליח באופן מיידי, אלא ידיע לינקו, מבינו שאני חי, הוא יודע שאבא שלו מתאבל עליו, שבוע ורצוץ, הילד החביב, בר חק, עם בן זקונים, עם כסו נספס, המלאך לאיבוד, איך יוסף לא מדיע לאבא שלו, מה קרה לו? אור החיים אומר שיוסף חס על איכיו, הוא לא רוצה להלבין את פניהם. אופה ואיפר אני תחס כפס לגלב של אור החיים הקודש והנוירו, אבל תוירי וללמד אני צורך. האם מסתבר לרחם על האחים שעשו עוול נורא, לא רק כלפיו אלא גם כלפי ינקו ובינו, ולא לרחם על ינקו והצדק האבא הזקן שהוא יושב בסקוי ותעניסוי? על מי צריך לרחם יותר? על האחים שעשו את העוול או על הקורבן? אבל הקושיה שלי הרבה יותר גדולה, יוסף לא צריך לספר ליעקב מה קרה. הוא נמצא במרחקים שיש רק שליח, אוי יוסף חי, אני משנה למלך במצרים, אני בריא, אני שלם, טוב לי. הוא לא צריך לספר את הסיפור, וגם אם יעקב יבקש הוא לא צריך לספר, מוטל לשנוס מפני דבר השולוים. אז למה יוסף לא מודיע לי ינקב שב חי לביוי מלי? ואני חושב שזה אמס למיתו. יוסף הצדק יודע שזה לא מהלך טבעי, משהו נשגב קורה כאן, מהלך אלוקי, מהלך אלוקי מן השמיים שמכוון לדורס הבוים. יוסף מתחיל להתפלל כאשר הוא נזרק לתוך הבור, והתמיעה גוברת כשהאחים מוכרים אותו. ויוסף הצדק אומר לעצמו, זה לא האחים שלי, האחים שלי הצדיקים, משיפתי כוח, הקדוש שם התוארם, זה לא הם, זה לא הם, זה לא יכול להיות. אחים שלי קנאו בי, אבל זה לא הם, הם צדיקים, הם קדושים, הם לא יעשו לי את הדבר הזה, ובוודאי לא ליעקב אבינו. הרמב״ם כותב, ויסלסס לשם אפרס ורוסכו, לפעמים הקודש ברוך הוא נוטל את הבחירה, איסלסוס לשם, אלה סוידס ברשס, סוידס של הנוגס ואוילם. ויוסף הצדק כבר בתחילת הסיפור המשוכנע, משהו גדול קורה פה. זה לא רק ביני ובין האחים שלי, זה לא טבעם של האחים שלי לעשות דבר כזה, זה גזר השמיים. וכשהוא מגיע ליעץ מצרים, לבית של פוטיפר, ואשת פוטיפר נטפלת אליו, והוא שוב רואה שמשהו מן השמיים קורה כאן, זה לא בדרך הטבע, וחסר לה מה לעשות בחיים, עם מי לבלות בחיים, היא צריכה לטפל עליו. ואחר כך זורחים אותו לכלא עם שני סבים, הם חולמים, פותר חלומות, הוא אף פעם לא למד איך לפתור חלומות, מצליח לו, אחרי זמן קצר פרוי חולם, מוציאים אותו מן הבור, נער עברי, הוא הצליח לפתור חלום. מה פתאום שמשנה למלך מצרים, זה מטורף לחלוטין. מי שיודע לפתור חלום בהכרח הוא אדמיניסטרטור, משנה למלך, שליט בארץ מצרים. יוסף הצדק יודע שהוא רק כלי, כלי בתוכנית אלוקית מן השמיים גדולה. ויוסף יודע את הסוד של מעשה עובס יציר הלבונים, וכל מה שקורה איתו זה חלק של עניין הרבה יותר גדול. ויוסף הצדק יודע שאסור לו לנקוט שום מהלך טבעי, פן יקלקל את השורה, פן יפר את חשבונות שמיים, ולכן יוסף נוהג שבע אל תעשה עודיף. יוסף רואה את עצמו ככלי הלוח שחמט, והקודש ברוך הוא מנהל את המהלכים. שום דבר פה לא טבעי, ולכן יוסף חושש. יוסף חושש. אולי הוא יודע ברוך הקודש שיענקב אמור לרדת לארץ מצרים, והוא לא נוקט שום יוזמה. מניח את הכל בידי שמיים בידיו של הקודש ברוך הוא. וזה מסביר אצלי עוד דבר תמוע לחייר. כאשר יוסף מתגלה לאחיו, ואני קורא את הפוסוק, פרק מם ה', פוסק ה' י' ג', יוסף אומר, אני יוסף אשר מכרת מויסי מצרים, ואתו אל תהיה עצבו ואל יחה בעיניכם כי מכרת מויסי הנו, כי למי שלוחני אלקים לפניכם, ויש לכן אלקים לפניכם לא שם שרש בוס, או להכיס לכם לפריטי גדול, ואתו, לא אתם שלחת מויסי כי אלקים. חכו אומר להם, מערו ועלו עליו אובי, ואמרתם אליו קויום יוסף בן חו יוסף, סמן אלקים לעוד מחר עץ מצרים, רדו אליי, וישבת בארץ גוישן, ויקורב אליי, וחלקלתי יויסחו, אין איכם הרויס, אין איכם בניומן. הוא אומר לאחיו, לא אתם, הכל בידי שמיים, תלכו לארץ מצרים, ותגידו לי ינקב כך וכך, תביאו אותו הנה. ורק אחר כך בפוסק י' ד', ויפל על צווארי בניומן נוחה וייבק, ובניומן בכה על צוואריו, וינשק לכל אחיו וייבק עליהם. סדר משונה. לכאורה היה צריך להיות הפך. ברגע שיוסף אומר, אני יוסף, מה התגובה הראשונית? לפני שמשתף אותם בתוכניות לעתיד, באופן טבעי, ברגע שיוסף מתגלה, היה צריך לקרות, ויפר על צווארי בניומן אוכב וייבק, ובניומן בוכה על צוואריו, וינשק לכל אחיו. תגובה טבעית. כל כך התגעגע לראות את האחים שלו. אז הדבר הראשון, נופלים זה על צווארי זה, מתחבקים, מתנשקים, בוכים. אחר כך מוחים את הדמעות ומתחילים לדבר. ויוסף אומר, תלכו ליעקב אבינו, תביאו אותו הנה, וישבתם בארץ גוישן, ואל תדאגו. הסדר הוא הפוך, לא אנושי. והתשובה כנ"ל. יוסף, יש לו שליחות לבצע. הוא מבין למה הקדוש ברוך הוא שלח אותו לכאן. והתמונה מתבהרת. ולכן יוסף חושב לעצמו, לפני התגובה האנושית, לפני שאני מתחיל לבכות ולהתחבק ולהתנשק, אני צריך להשלים את שליחותי. ולכן יוסף כובש את האנושיות, את התגובה הטבעית, ואומר לאחיו, אלוקים שלוחני להכיס לכם לפליט הגדולו, וזאת עשו, תרדו לארץ מצרים, תביאו את אבא, וישבתם בארץ גוישן. אחרי שהוא משתף את האחים שלו בתוכניות, ומה עליהם לעשות, ורק אחר כך התגובה הטבעית. ויפר על צווארי בניומן נוחב וייבק, ובניומן בכל צוואריו, וכולם מתנשקים ובוכים, אבל קודם כל השליחות, שליחות של הקודש ברוך. כך לעני אז הייתי צריך ללמוד פרשה זו, וכך צריך ללמוד את כל הפרשיות של חומש בראשיס ושל מעשה אוריס. מעשה אוריס יציר אל הבונים, בגלל אוריס תושיע בונם, שהקודש ברוך הוא יושיינו, בחסדי אוריס, בבריס אוריס, בסחוס אוריס, למען כבוד שמייס בורך, וישלח לנו משיח צדקנו, במהרו ויומנו אמן.
עולם שלם של תוכן, מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111.